טוב, שלום לכולם, ברוכים השבים. אנחנו הגענו, מי יעזור לנו? פרק ד' סיימנו? כמעט?
כמה כואבת.
כן, זהו, אז לא סיימנו את פרק ד'. טוב, אז היות והייתה לנו הפסקה ארוכה, בואו נחזור לעמוד ספר אורות, מהלך האידאות, פרק ד', עמוד ק"ח בספר, ק"ח, שתי שורות מסוף העמוד, וכמה כואבת. בסדר? לכאן הגענו. יש לנו שאיפה, בעזרת השם, אם קצת נרוץ, אולי להספיק את מהלך האידאות עד סוף השנה. טוב. וכמה כואבת ונמוגה היא כעת, אם כן הפרק הזה עוסק במצב בגלות, שהיא בעצם ההפרדה בין שתי האידאות, ככה אני אומר ממש בגדול בגדול, ההפרדה בין שתי האידאות, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, וכמה כואבת ונמוגה היא כעת האידאה הלאומית הישראלית, כשהיא בגלות, כשהיא לא יוצאת לפועל, שכל רוממותה ואורה תפארתה וגבורתה, כל מילה פה מדויקת, אבל בואו ניקח רגע בגדול את העיקרון, מתגלים רק בהופעתה המלאה של האידאה האלוהית בקרבה בכל שכלוליה, כלומר רק כשהאידאה האלוקית מתגלה בעומק האידאה הלאומית, כלומר כשהתוכן הרוחני האלוקי הוא מתגלה בהקמת מדינה, זה קשור כמובן לימים שלנו, אז רק כשמופיע הערך האלוקי, ממלכת כהנים וגוי קדוש, בתוך המערכת הלאומית של פוליטיקה, של צבא, של כלכלה, התיישבות, חינוך, משפט, יחסים בינלאומיים וכו', מה שנקרא משרדי הממשלה השונים, אז רק כשהאידאה האלוהית מתגלה בכלים של האידאה הלאומית, רק אז מתגלים רק בהופעתה המלאה של האידאה האלוקית בקרבה, בכל שכלוליה, כלומר רק כשיש את היחס, את הקשר הזה, כשהאידאה האלוהית היא התוכן והאידאה הלאומית היא הכלי לגלות את התוכן הזה. אבל מה קרה בגלות? והנה היא שבתה מלשון שביתה, שבת, והנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית, בזויה ונמאסה, מאפס נשמת חיים, אוויר לנשימה ומזון לקיומה והמשכת חייה. עוד אולי חצי משפט. חדלו היחידים הפזורים לחיות חיי עם, והחיים הלאומיים עם כל הרגשותיהם האמיצות והדירות מלאות ההוד, העוז והגאון, נשכחו כמת מלאם. כלומר, מה יצרה הגלות? הגלות יצרה איזה מין שביטה, איזה מין אילפון. כמובן צריך לזכור שאילפון זה לא מוות. נכון, יש חד ושלום מציאות של מוות, שזה עיבוד החיים לגמרי. ויש מצב של אילפון. אילפון זה אדם חסר הכרה בשלב האילפון, אז הוא כרגע לא יכול, הוא לא בעל תודעה, אין לו תודעה, הוא גם לא יכול לתפקד תפקודים מעשיים. אז הגלות זה לא חד ושלום מוות. הגלות זה חזון העצמות היבשות, נכון, אבל העצמות היבשות האלה יתאחדו מחדש וינביאו מחדש את החיים. מעין העצם של תחיית המתים, עצם הלוז שהיא תצמיח מתוכה את כל החיים. זה לא איזה מוות מוחלט. אז לכן בגלות אנחנו רק שובדים. שביטה, אבל בסוף העובדים יחזרו לעבודה. כרגע הם בשביטה. להבדיל. שבת, שבת להשם. נכון, אבל מכוח השבת, השבת היא פועלת, השבת היא יוצרת, האילפון הזה יש לו משמעות. אז שבת, מכוח השביטה בשבת, אנחנו פונים לשבוע הבא, יום יום אחד בשבת, יום שני בשבת. אז השביטה היא זאת שמאפשרת את המלאכה. השביטה היא לא איזה מין חידלון, איזה מין כליה. השביטה היא איזושהי אי הופעה מעשית של היכולות המעשיות, אבל היא בעצם גונזת את הכוחות בפנים, ואחר כך כשהם יתפרצו ויופיעו, הם יופיעו בצורה יותר מלאה, יותר שלמה, ונעזוב כרגע את הנקודה הספציפית הזאת. בכל אופן, מה קרה בגלות לממד הלאומי? הנה היא שבתה ונתעלפה, לא רק מתה וקלטה חס ושלום, והנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי, למה? משפלות עבדותית בזויה ונמאסה. כלומר, נהיינו עבדים בנמשל ברמה, ככה, בהבנה ראשונה, אין לנו שלטון לאומי עצמאי, אנחנו לא בעלי ריבונות עצמאית, ולכן אנחנו תחת פיקוד, מעין עבדים של עמים אחרים, של לאומיות אחרות, בין ברמה הפוליטית, בין ברמה המעשית של החיים, ובוודאי גם ברמה התרבותית, עם כל ההשפעות של זה, והנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית בזויה ונמאסה. למה בזויה ונמאסה? רב כאן משתמש בשתי מילים קשות. גם מאוס וגם בזוי. אלה שתי מילים קשות. כי באמת עם ישראל מצד האמת הוא עם של מלך. הוא עם שהוא ביני מלכים. הוא עם שאמור לגלות את מלכו של עולם דרכו. אז כשעבד, חי כעבד, בסדר. כשאדם שהוא לא עבד ולא מלך חי כעבד, לא נעים, אבל בסדר, סביר. אבל כשמלך חי כעבד, מי שאמור לייצג את אותה האידאה האלוהית בשיא האידאה הלאומית וכו', והוא עצמו חד ושלום לא מסוגל לגלות את זה, אז נהיינו בזויים ונמאסים, מאפס נשמת חיים ברמה הלאומית, ממילא יש לזה גם השלכות ברמה הפרטית, מאפס נשמת חיים, אוויר לנשימה, אפס אוויר לנשימה, כמובן לא אפס מוחלט, אבל המספר אפס הוא לפני אחד, אז הוא נשאר אפס, אבל אם הוא אחרי אחד, אז הוא הופך את האחד לעשר, והוא עצמו חלק מהעשר הזה. אז אפס זה לא אפס לגמרי. אז מאפס נשמת חיים, אוויר לנשימה ומזון לקיומה והמשכת חייה. נקרא עוד טיפה, חדלו היחידים הפזורים לחיות חייהם. כלומר, כל אחד מהיחידים שבאומה, אם מדובר על יחידים לא רק ברמה של אדם יחיד, פלוני אלמוני, אלא גם ברמה של קהילות קהילות. אז היהודים שגלו למרוקו, הם חיו בחיים של הקהילה המרוקאית היהודית במרוקו. והיהודים שגלו לליטה, אז הם חיו חיים קהילתיים יהודיים בליטה. בסדר? אז היחידים הפזורים, חדלו היחידים הפזורים לחיות חיי העם, מקסימום פרט משפחה קהילה, חיי העם, סליחה עוד פעם, חדלו היחידים הפזורים לחיות חיי העם, לכן גם האידאה האלוהית, גם אם היא התגלתה בצורה מאוד מקוטנת, כמו שדיברנו באריכות, גם היא התגלתה בצורה מאוד מקוטנת בגלל היעדר החיים הלאומיים האלה, והחיים הלאומיים, עם כל הרגשותיהם האמיצות והאדירות, דיברנו גם על זה לא פעם ולא פעמיים, שהממד הלאומי הוא שייך יותר לעולם חומרי, לעולם גופני, לעולם טבעי, ולכן הרב משתמש כאן בביטוי רגש. יש כשעם חי חיים לאומיים, יש לו רגש של זקיפות קומה, של כבוד עצמי, של ביטחון, ממילא יכול גם להופיע באופן מעשי את הרגשות האמיצות והאדירות האלה. ואת הרגש האמיץ והאדיר הזה, איבדנו בגלות. איבדנו את זקיפות הקומה. איבדנו את הביטחון העצמי. איבדנו את האמונה בעצמנו, שאנחנו מסוגלים להיות עם שמנהל את חייו בעצמו, גם כלפי עצמו וגם כלפי העמים בכלל. הקל וחומר, לתקן עולם במלכות שדי. וכו'. אז עוד פעם. חדלו היחידים הפזורים לחיות חיי עם. פסיק. הייתי שם פה את הפסיק. והחיים הלאומיים, עם כל הרגשותיהם האמיצות והאדירות, מלאות העוד, העוז והגאון, העוז יותר הצד, מהצד המעשי החומרי, ההוד יותר מהצד הרוחני, הערכי, והגאון נשכחו כמת מלב. אבל יש איזושהי תמצית של הרגשה. כלומר, כמו שאמרנו מקודם, גם אדם מת, אבל יש איזה עצם שיש בה תמצית החיים, עצם הלוז שהיא תקים את האדם לתחיית המתים, אם יזכה לקום לתחיית המתים, לעולם הבא. אז גם כל המשברים וכל הקטסטרופות האלה, אפילו אחרי השואה, הנה אנחנו ההוכחה שהמשפט הזה הוא נכון. אז נכון שלצערנו הרב, ההרגשות האמיצות והאדירות, מלעוד העוז, העוז והגאון, ישכחו כמת מלב. מה לנו כמקרה הנורא, כן, הייתי אומר, הנורא מכל בהיסטוריה, השואה, שעברנו בשבוע שעבר, יום השואה, ורק תמציתן, התמצית, התרכיז וכו', ורק תמציתן של ההרגשות האלה, הנוטה לצד המוסר והתרוממות הרוח וסידור חיי החברה, היא שנקלטה על ידי הצד הפנימי הנסתר של האידאה הלאומית, שהוא בלוע בעצם האידאה האלוהית. כלומר, בגלות חיינו חיים דתיים, חיים אלוקיים, כשאין להם ביטוי לאומי, יש להם ביטוי קהילתי, משפחתי, פרטני, יחידי, אבל התמצית של הקיום האלוהי, של הממד האלוהי, בתוך הממד הלאומי, התמצית הזאת הייתה חי וקיימת, והנה, מה אחרי יום השואה? שריד אחד ממשפחה, ועוד שריד אחד ממשפחה, ועוד שריד אחד ממשפחה, הקימו מדינה. הנה, עובדה. אז זה בלוע, זה לא עוד פעם, זה לא כליה וחידלון, זה שביטה ואילפון. זהו. אז עוד פעם. ורק תמציתן של ההרגשות האלה, כל זה כבר דיברנו, אני חושב, אז רק אנחנו מסכמים. או יותר נכון, קוראים וקצת מזכירים לעצמנו. ורק תמציתן של ההרגשות האלה, הנוטות לצד המוסר, והתרומות הרוח וסידור חיי החברה, התמצית היא שנקלטה על ידי הצד הפנימי הנסתר של האידאה הלאומית, ולכן באמת זה הפלא גדול שאחרי 2000 שנות עבדות, 2000 שנות ביזיון, 2000 שנות מייסוד, בפרט אחרי השואה, קם העם הזה על הרגליים, וההרגשה האמיצה, הזקיפות הקומה והביטחון העצמי, ומילה היכולות המעשיות והמימוש בפועל של הדבר הזה, יצא אל הפועל. בעלייה לארץ, קיבוץ גלויות והקמת מדינה וביסוסה של המדינה וכו'. אז הנה זה נקלט, זה עדיין קיים. אז ורק תמציתן של הרגשות האלה הנוטה לצד המוסר והתרומות הרוח וסידוך חיי החברה, כלומר הרגשות האלה שלצערנו הרב עוד לא מתגלות בערכן האלוהי, הרגשה הלאומית היא לא התגלתה ברמה האלוהית, אז אלה רק לצד המוסר, החברה וההתרומות הרוחנית במובן יותר אולי של השייכות החברתית וסידוך חיי החברה, היא שנקלטה לידי הצד הפנימי הנסתר של האידאה הלאומית שהוא בלוע בעצם האידאה האלוהית, עם האורה האלוהית במידה המוקטנת שנשארה, והנה גם ביטוי שהרב הזכיר כבר כמה פעמים, במקדש מעט של חיים שיש בהם קיום מצוות ותלמוד תורה. אבל מה עם קיום מצוות ותלמוד תורה ברמה של עם, ברמה של אומה? איך הרב כותב במאמרי ראייה? שיש שני ספרי תורה, נגיד אחרת רגע, מדין דאורייתא, מעיקר הדין, כל אדם צריך לכתוב לעצמו ספר תורה. מחלוקת ראשונים כידוע, האם המצווה היא עצם הכתיבה, רמב״ם, או המצווה היא הלמידה, הלימוד ומלא הקיום והחיים על פי זה. ראש. בכל אופן, זה ספר תורה יחיד, זה ספר תורה פשוט, שכל אדם מישראל חייב לכתוב לעצמו ספר תורה. זה ברור. עכשיו, מה זה אומר לכתוב לעצמו ספר תורה? זה אומר שכל אדם פרטי מישראל צריך לנהל את חייו האישיים על פי התורה. כתיבת ספר תורה, לימוד התורה, קיום התורה, זה הביטוי של זה. יפה. אבל יש עוד ספר תורה שאדם מיוחד בישראל צריך לכתוב בנוסף לספר תורה הפרטי שלו, והוא מלך. מלך בישראל צריך לכתוב בנוסף לספר הפרטי, ספר תורה הפרטי שלו כאדם פרטי, כישראל ישראלביץ', חוץ מזה, יש לו ספר תורה שהוא צריך לכתוב כמלך ישראל. אומר הרב, מה זה מלמד? זה מלמד שחוץ מניהול החיים הפרטיים שלנו על פי התורה, יש צורך לנהל את החיים הלאומיים שלנו על פי התורה. לכן הספר תורה הפרטי של המלך הוא במרכאות לחייו הפרטיים, אבל הספר תורה הלאומי של המלך הוא לניהול החיים הלאומיים על פי התורה. זה המצב האידיאלי. ואת הספר תורה השני הזה, של ניהול מדינה, חברה, מלכות על פי תורה, פוליטיקה אלוהית, בלשון הרב ציודה, את זה שכחנו בגלות. זה שבת בגלות. זה התעלף בגלות. רגע. אז נשארה אורה אלוהית במידה מוקטנת. ואז החיים הדתיים שלנו נהפכו להיות מקסימום חיי פרט, משפחה, קהילה. סליחה, עוד פעם על הבוטות. כשרות המטבח, שמירת שבת, טהרת המשפחה וכדומה. רגע, ומה היא ממלכת כהנים וגוי קדוש? מה אם לנהל פוליטיקה על פי ערכים אלוקיים? מה אם לנהל צבא על פי ערכים אלוקיים? מה אם לנהל כלכלה, תעשייה, קל וחומר, חינוך ומשפט וכו'. כל זה דיברנו בעריכות. אז זה המקדש מעט, בואו רק נסיים את החלק הזה. אם כן, אם האורה האלוהית במידה המוקטנת שנשארה במקדש מעט של חיים שיש בהם קיום מצוות ותלמוד תורה. אבל איך הם נקלטו? תלמוד תורה וקיום מצוות בלי לזלזל בהם כמובן, אבל זה נקלט באופן מאוד מוקטן. מקדש מעט של חיים מוקטנים, כן, במידה המוקטנת. איך הרב קרא לזה בעמוד קוף ח' יותר למעלה? תסתכלו רגע שוב רק כדי להזכיר לעצמנו, הקטע השני לפני הסוף, באין מקום להשפעתה, אתם רואים את זה? הקטע השני בעמוד קוף ח', השני מלמטה, השורה שלישית, התכונה התכנסה האידאה האלוהית בכל ימי הגלות, בקן הקטן והדל, במקדש מעט שבבתי כנסיות ובתי מדרשות, בחיי הבית והמשפחה התאורים, וכאן אמרנו מילה מזעזעת, ברשמי שמירת דת ותורה. איזה מין רושם? לא באמת. איזה מין צל? לא באמת. טוב, כל זה דיברנו, הערכנו בדברים. אז זה נקלט באותה המידה, אז נקלטו באותה המידה שכוח חיים המועט הנשאר גם בתוך מאפל הגלות, יוכל לסטן ולקבל השפעתן. בגאון מצד העבר, כלומר מצד אחד מתוך זכירת בית ראשון, בית שני, ומצד שני, מתוך ציפייה לעתיד, ובניחומים לעתיד בציפייה לישועה, בית שלישי, לעת ינחם השם עמו, את עמו וגל את יעקב, וישיבו אל נביאו. משפט אחרון, רק תהורי נשמה, רק אדם גדול בישראל, שזה כל אחד מאיתנו אמור להיות, כל אחד למדרגתו, שהוא יש לו נשמה תהורה, כלומר הוא מזהה בעצם את האידיאל הגדול, ומזהה את החיסרון של האידיאל הזה, רק תהורי נשמה, משארים את עומק המחאוב והיגון הזה. שעם כל הכבוד לרשמי דת בבתי כנסיות ובתי מדרשות, זה, כמו שהרב קורא לזה בהמשך, ציונים בלבד, חיקוי, צל, למה שבאמת עתיד להתגלות ועתיד להיות, מה שהיה ויהיה. הנה אנחנו ברוך השם מתחילים לחיות בדור, חיים בדור שהחשבון הזה מתחיל להתממש בפועל. אז רק תיאורי נשמה, זה ממש מזכיר גם את הפתיחה למאמר הדור, הביטוי הזה פה. רק תיאורי נשמה, שם הרב קורא להם בעלי עדינות מוסרית, בעלי שכל ישר וכו'. אז רק תיאורי נשמה משערים את עומק המכאוב והיגון הזה, ולא רק שלנו כעם ישראל, אלא מה האנושות חסרה מכוח החיסרון הזה. מה תיקון עולם חסר מכוח החיסרון הזה. אז רק תיאורי נשמה משערים את עומק המכאוב והיגון הזה, הצער העולמי, המקיף והכולל והחודר בפרטי פרטי החיים האומללים, המלאים חמת השם, חס ושלום, של פירוד הדבקים, העידה האלוהית מהעידה הלאומית, והקטנת המאורות. טוב, כל הדברים האלה כבר דוברו ונשנו ונשלשו. כן, חננאל, בבקשה. אימא? לא, אתה עכשיו שואל מה התפקיד של הגלות. בסדר, זה דיון שדיברנו עליו, עוד נדבר עליו. אבל כרגע הרב לא דן מה התפקיד. כרגע הרב דן איך להתייחס בכלל לגלות. איך להתייחס אל הגלות. הגלות זה קטסטרופה. כמו שתמיד אנחנו אומרים, הגלות זה בית קברות. אבל בית קברות של תחיית המתים. של אילפון ושביטה. בלבד. לא כלי וחידלון. והנה, חזון העצמות היבשות זה תחיית המתים, לפי הדעה המרכזית בגמרא, סנהדרין צדיק ב', רבי יהודה בגמרא. שזה שיבת ציון. והנה, אנחנו הוכחה של תחיית המתים הזאת. אנחנו כפשוטו, יושבים פה. נדמה לי שבחדר הזה אפשר בכיתה הזאת כרגע, יושבים שלושה דורות, נראה לי. נכון? יש פה דור הסבים, הבוגרים יותר. יש כאן דור הביניים, נגיד זה אני. ויש כאן חברה צעירי. החברה יושבים בשורה הראשונה, יכולים את הנכדים של חלק מהיושבים בשורה שאחריהם. עובדה. כן, נכון, נראה לי, זה לא... זה מחמל להיות סבא, זה כיף. זה לא מעליב או משהו. לא הבנתי, לא הבנתי. משפט עם נושא ונשוא, בסוף סימן שאלה. לא הבנתי.
יש עכשיו קהילת זה וקהילת זה.
מה זה יש עכשיו? איפה עכשיו? בקהילת, במרוקו?
יש קהילת...
אתה אומר ככה, אתה אומר שגם הקהילתיות הדתית, או מסוגים אחרים, שיש היום באומה הישראלית, כשאנחנו בארץ ישראל, במדינת ישראל וכו', יש בה סוג של בעיה. תראה, אתה מזכיר לי קושייה שהייתה לי לפני הרבה שנים. כשאני הכרתי את אשתי, אני גדלתי בחולון, גוש דן, מערב הארץ, ואשתי גדלה בעיר העתיקה ברובע היהודי, וכמדומני בפעם הראשונה שהגעתי לשם לשבת, להיות שם בשבת, וירדנו לכותל להתפלל תפילת קבלת שבת, נדהמתי בדיוק מהשאלה שלך, איך יכול להיות שאין מניין אחד לכל מאות האנשים שמסתופפים בכותל. איך יכול להיות שיש מניינים מניינים? לא דווקא לפי עדות, דרך אגב. יכול להיות גם לפי קהילות. הבית כנסת הזה הגיע ממאה שערים, פה הוא מתפלל בערב שבת. הבית כנסת ההוא ירד מהעיר העתיקה, מהרוב היהודי, פה הוא מתפלל בערב שבת. וכולי. באמת זה הפתיע אותי. ממש הופתעתי, ממש. כן, זוכר את זה, כאילו, כן, איך קראת לזה? כן, אמרת איזה מילה, זה חרט בי הדבר הזה. איך יכול להיות? מלא, כשאנו בגלות, קהילות, קהילות, זה מה יש, מה אפשר לעשות? מול הר הבית, בעזרת השם, בבניינו, גם שם אנחנו קהילות, קהילות. אז א', מותר לי להקשות את הקושייה. מותר. בוא נתרשם מהקושייה, הקושייה שלך היא חזקה מאוד. ב', ברור שכדי להגיע למדרגה של גוי אחד בארץ, של עם אחד, אנחנו כנראה צריכים לעבור עדיין דרך הרשמים, כמו שקראת לזה, של הגלויות השונות, כולל קהילות קהילות, עדות עדות, וגם לעתיד לבוא, כשאנחנו בעזרת השם נהיה גוי אחד בארץ כפשוטו, יבוא אליהו הנביא ויגלה לנו שאנחנו 12 שבטים. כלומר, בקיצור, החלוקה הפרטנית הזו, 12 שבטים באידיאל, ועדות באידיאל של, שהוא מתוך הבדיעבד, כי הרי גם זה בהנהגה האלוקית הדויקת, ברור שזה צריך להיות שלב ב', אם אפשר לומר, של כלל ישראל. אני יכול רגע להרחיב את השאלה הזאת של עדי? תראו, נא לפתוח, אם אנחנו בספר אורות, אז אי אפשר לא להזכיר את זה. תפתחו רגע ב... רק שנייה אחת נמצא את זה. כן, בעמוד מ"ג, ישראל ותחייתו, פרק כ"ז. עכשיו נא לקבל את הפסקה הזאת בגבולות גזרה. בסדר? כי אנחנו יכולים לצאת עם הפסקה הזאת עם הרבה כעסים. אז לקבל את זה בנחת, את הפסקה הזאת. פסקה כ"ז, פרק כ"ז, עמוד ישראל ותחייתו, פרק כ"ז, עמוד מ"ג. שימו לב, שכחת השבטים לייחוסם היא הכנה לאחדות האומה. לפי רוב הדעות, בואו נסתפק, לא נתחיל להתפזר, לפי רוב הדעות, השבטיות עבדה מישראל, השבטיות הכוונה ראובן שמעון לוי, השבטיות עבדה מישראל, כשפסקה הנבואה, פלוס מינוס לא נדייק, סוף בית שני. בסדר? שלה בית שני, סוף בית שני, פסקה שבטיות. עכשיו, מה זה 12 שבטים? איזה הרב אומר עוד שתי שורות, אני רק אומר בעל פה רגע. מה זה 12 שבטים? 12 שבטים זה לא 12 צורות אדם שאין להם משמעות. אם הקדוש ברוך הוא ברא עם ישראל וברא אותו מכוח 12 שבטים, או כלול מ-12 שבטים, זאת אומרת שהערך הישראלי האלוקי שממנו יופיע תיקון עולם, חייב להופיע דרך 12 זוויות ישראליות ייחודיות. ולכן הזווית הישראלית הנקראת ראובן היא עקרונית מאוד להופעת כלל ישראל. אם לא יופיע השבט הראובני, אז לא יופיע כלל ישראל. זה לא סתם איזה שבט שיש לו נחלה באיזשהו חלק גיאוגרפי בארץ. לא. אלא כמו שכאן הרב אומר, זה ערך אלוהי ייחודי שמתגלה דרך השבט הספציפי הזה. אז אם הקדוש ברוך הוא סובב את ההיסטוריה, שבמשך 2000 שנות גלות, וגם אנחנו עכשיו בתקופת גאולה, בתקופה שלנו, אנחנו עדיין לא יודעים מי מאיזה שבט. אז אם הקדוש ברוך הוא סובב שבמשך 2000 שנות גלות, תיעלם השבטיות, שיש לה חשיבות עליונה, תכף נקרא את החשיבות שלה, זאת אומרת שכנראה הקדוש ברוך הוא במחאות רוצה שנרוויח ערך יותר גדול, מאשר החיסרון שאנחנו מפסידים, בגלל איבוד השבטיות הזה. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה להרוויח פה? בקיצור, בואו נסכם את זה רגע במשפט עם סימן שאלה בסוף. למה הקדוש ברוך הוא איבדת מאיתנו את השבטיות? על מנת להרוויח איזשהו ערך יותר גדול מאשר איבוד השבטיות הזה. מהו הערך הזה? תראו מה אומר הרב. אני קורא. שכחת השבטים לייחוסם היא הכנה לאחדות האומה. הערך שהקדוש ברוך הוא רוצה להרוויח, שהוא למעלה מהחלוקה השבטית, היא כלל ישראל. מה היה קורה חס ושלום אם היינו נשארים בגלות? שבטים. אם היינו יודעים מי מאיזה שבט. אני אומר את זה רגע בסגנון שלי, תכף תראו זה מה שהרב כותב. אומר הרב, שבטיות פלוס גלות הייתה הופכת אותנו להיות 12 עמים. לא 12 שבטים של עם אחד. 12 עמים. האומה הייתה חס ושלום מתפרקת. כי הרב כותב את זה. כי זה נכון. כי הפלא הישראלי של כלל ישראל שחוזר הביתה אחרי 2000 שנות גלות, בפרט אחרי השואה, זה פלא שאין לו תקדים ואי אפשר להבין אותו בכלל. הרי כל קבוצת אנשים, קוראים לזה שבט אצל עמי העולם, גם שבט, כל קבוצת אנשים שעברה דירה, מסיבות כאלה ואחרות, היא נטמעה בתת ועין, נטמעה מהר מאוד, באותה אומה שאליה הגיעה. ארצות הברית של אמריקה קוראים לזה בכותרת ראשית. נכון? ארצות שקרתו ברית באמריקה. זהו. השכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. שימו לב, על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, אם אנו זוכרים מי מאיזה שבט, הייתה הגלות גורמת, כלומר הגלות, שבטיות בגלות, הגלות ועוד שבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. ואז לא היה כלל ישראל. לא היה ישראל. היה 12 עמים. 12 שבטים שנפכו ל-12 עמים. וערס הנוכריות, ארז באלף של אותה הזרות, היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. הייחודים, כל שבט שהיה הופך לעם, והבדידות שלו, הלבד שבו. אמנם, תנו לי עוד 3 דקות רגע. אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות, שכחנו את ההתפרטות, את הפרטיות הייחודית של כל שבט, אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות, נתרבה הבלבול והערבוב. עכשיו שימו לב מה הערך של השבטים, ומה החיסרון מאיבוד השבטיות הזה. שימו לב, מה זה נתרבה הבלבול והערבוב? זה לא סתם, האם שרים מגדל אלוהים חי או אדון עולם אחרי התפילה. זה לא זה. או מה המנגינה של הסליחות. זה הרבה יותר עמוק מזה. אלא, אומנם על ידי השכחה הזאת של, של ההתפרטות נתרבה, בלבול והערבוב, לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו, אלא מה? מה קרה כשאיבדנו את השבטיות? תראו מה זה. כי אם כל ערכי החיים הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים וההדרכות, בקיצור, ראיתי אומר את זה בכותרת ראשית, כל הגילויים האלוקיים הייחודים של כל שבט ושבט בפני עצמו, זה מה שאיבדנו, זה מה שנתבלבל, זה מה שנתערבב. שכל אחד מהם במקומו, כל שבט ושבט, הוא מוסיף תיקון אור, אור וחיים, מתאים עם מלך הנפש השבטית, הוא בונה את עולמו, והוא לפעמים מאחר וסותר בניין ביותו מלופף וסדרים שנע מעניינו, כי הוא התערבב עם השבטים האחרים. זה מה שאיבדנו. איבדנו 12 גילויים אלוקיים ייחודיים, שבלעדי הופעתם הייחודית אי אפשר לגלות כלל ישראל. דרך אגב, הרקה, הנציב כותב, לא רק הוא, אבל גם הוא כותב, על הפסוק יעקב חבל נחלתו. למה אנחנו נקראים חבל? בלשון חבל. מה התכונה של חבל? שיש בו הרבה חוטים. וכשהם מלופפים, מלופפים לאחד. אז המקור הוא אחד. התוצאה היא אחד. הגילוי? 12. יעקב חבל נחלתו. בגלות איבדנו את החבל השבטי. איבדנו, רק שנייה, איבדנו את הייחודיות. אז מה הרווחנו? אז הקב"ה, מה אתה רוצה שנרוויח מהחיסרון הזה? אומר הרב, אמנם כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעי, לא רק הרעי במובן ההיסטורי של זמן, אלא הרעי במובן של המהות, כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעי, כלומר באמת איבדנו את הייחודיות האלוהית של כל שבט, אבל מה הרווחנו? מה הקרב החוזה שנרוויח פה? אבל בפנימיות החיים, חיה היא הנשמה הכללית, תראו איזה ביטוי, שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. המחייה, כן, מחייה מלשון למחות, כן? לא מחאה, אלא מחייה, למחות את זה מן העולם. המחייה של הקווים הפרטיים היא זאת שאפשרה את הופעת הנשמה הכללית. אז אם עדיין יהוא הנביא לא בא לזהות לנו מי מאיזה שבט, מה זה אומר? שלא רק בגלות, כנראה היה עדיף לבנות את כלל ישראל או לא לשכוח את כלל ישראל עד כדי איבוד השבטיות, אלא גם בתקופת גאולה שלנו. אנחנו הוזקקנו לשכוח את השבטיות כדי לבנות את כלל ישראל. עכשיו אני הולך להגיד משפט מתחת לחגורה. תגידו. העדתיות שבעם ישראל, עדות, תימנים, ספרדים לסוגיהם, אשכנזים לסוגיהם וכו'. זה חשוב או לא חשוב? חשוב. אם הקדוש ברוך הוא פיזר אותנו בגלויות השונות, בואו נשתמש בביטוי של מקובלים, על מנת ללקט ניצוצות, קודש, שפוזרו בגלויות השונות, מאז חטא אדם הראשון, אז כנראה שאנחנו הוצרכנו לגלות לפולין, ולאוקראינה, ולאמריקה, ולדרום אמריקה, ולאפריקה, ולאסיה, לכל המקומות האלה, כדי ללקט משם גרעיני קודש. בסדר? אז אם חזרנו, קהילת אתיופיה חזרה מאתיופיה עם מנהגים משלה, וקהילת דרום אמריקה חזרה עם מנהגים משלה, וקהילת אוקראינה חזרה עם מנהגים משלה, וכו'. אלה דברים חשובים מאוד. זה ליקוד ניצוצות קודש, ברור. אז אנחנו לא מזלזלים בייחודיות הדתית, בשמירת המנהגים של העדות השונות. אבל, עכשיו אבל חשוב, אם הקדוש ברוך הוא ויתר על השבטיות בשביל לבנות את כלל ישראל, אז גם הדתיות שהיא תף פי במחאות, כן? איזה מין תחליף קטן של השבטיות בינתיים, היא צריכה להיות אחרי הכלליות. כלומר, לא יכול להיות שהדתיות תחליף את השבטיות בקיצוניות שלה על חשבון הכלליות הישראלית. באנו פה לבנות כלל ישראל. ולכן הקושייה שלך מעדדת. איך יכול להיות שבכותל, כדוגמה, בתפילת ליל שבת, אין מניין אחד. אבל, ודרך אגב, זה מה שהרב גורן רצה לעשות. הרב גורן בצהל רצה להוציא סידור אחד, ניקח את הדוגמה של תפילה, נוסח, כן, את נוסח התפילה, נוסח תפילה אחיד, קוראים לזה נוסח אחיד. טוב, הוא לא בדיוק אחיד הנוסח הזה, אולי הוא אחיד מלשון אחד, הוא פחות מאוחד, אבל זה היה הרעיון בגדול. אז מצד שני בואו נסנגר על המניינים השונים בכותל כמשל, כנראה שאנחנו עוד נזקקים להבדלים הייחודיים של כל אחד מהעדות, כי כנראה אלה קניינים מוכנים שאנחנו צריכים לדלות מהגלות, אבל אין ספק, עכשיו משפט חשוב, זה הייתי אומר, כן, המשפט המסכם, אין ספק שהממד העדתי כמו הממד השבטי, להבדיל ביניהם, הוא אמור להיות אחרי המבט הכללי. קודם כל, כלל ישראל. אחר כך, הייחודיות הפרטית שלי. דבר ראשון. ולצערנו הרב, שכחנו את השבטיות. קפצה לנו הדתיות. קצת חריפה? אין ברירה. זה נכון. עוד משפט אחד רגע, עוד משפט אחד. אמנם, כל זה, בוא רגע נחזור. אמנם, כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעי, אבל בפנימיות החיים חיה היא הנשמה הכללית שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. זה המשפט המסכם פה. ואם הנועם והסידור של הייחודיות הפרטנית של, של השבטים נתמעט ומרירות ואיסורים רוחניים וגשמיים מתחברים עם כל מעשינו כי אנחנו איבדנו את הפרטיות הזאת, אף על פי בכל זה, בכל זאת, אף על פי שמצר וממר לדודי לי בן שדה ילין, ומתוך האחדות הבלולה, נעזוב רגע את הפסוק, תראו איזה ביטוי, האחדות הבלולה, האחדות מבולבלת, המלאה ערבו וחסרון סידור, יצא לאור תוכן חיים מתוקן ומסודר, ייבנה כלל ישראל, תיבנה הכלליות הישראלית, מה לנו כיום העצמאות כמשל, יום הזיכרון כמשל, שיגלה ויראה בו הופעת אור חיים של גאולה וישועה, וישראל ישוב על מכונו, וכוח שבטיו ישוב אליו באחדות הרמונית. כלומר, אחרי שיבנה הערך הכלל ישראלי שעבד מאיתנו 2000 שנה, אז אחר כך יבוא אליהו הנביא ויחזיר לנו מחדש את השבטיות. ואז כנראה כבר לא נצטרך להדתיות. טוב, להגיד לכם שזה כזה שחור לבן? לא. אבל העיקרון. מישהו הראה לי בשבת, לא יודע איפה. יש למישהו את הספר עין בעין? שיחות ומאמרים של רבני הר המור לקראת יום העצמאות. יש בספרייה, אבל לא, אל תלך, עוד 5 דקות צריך לסיים, 7 דקות. אז תראו שם, יש שם איזה מאמר, מישהו הראה לי בשבת, של רב עודד וולנסקי, שם הוא מדבר על העניין של הצפירה, של יום העמידה ביום הזיכרון, איך הבוקר הגדירו את זה, יום קדוש, כן? העמידה ביום הזיכרון, בזמן הצפירה, בלי להגיד משניות ובלי להגיד תהילי. איך זה יכול להיות? ביטול תורה? מנהג הגוי? טיפשות, מה זה מנהג הגויים? לא הייתי אומר טיפשות, אבל זה לא נכון. מה זה מנהג הגויים? בדקה הזאת, בשתי הדקות האלה, מתרכזת הנשמה הכלל ישראלית. זה התרכיז של כלל ישראל מתרכז פה, אותם קדושי עליון שנרגו על קידוש השם. כולל שלום השם יקום דמו. אמן. זה התרכיז של האומה הישראלית. היום הזה, הקדושה הזאת. אתה יכול לדאוג לי רגע לספר הזה? עין בעין יראו. לא זוכר באיזה מאמר, הוא הראה לי ככה משפט, אולי נמצא את זה מהר. ככה צריך להסתכל על זה. אז מה קורה לנו כשחזרנו הביתה? כלל ישראל מתעורר. האומה הישראלית מתעוררת. על חשבון, מחיית הקווים הפרטיים באיזושהי מידה. האם אנחנו מבטלים את המנהגים של העדות? לא. מה פתאום? אבל האם הממד הדתי, קל וחומר, או ודאי גם השבטי, הוא צריך להופיע מכוח כלל ישראל? כן. איך הגענו אבל לכל הבירור הזה עכשיו? מה אמרת? מה שאלת? קהילות קהילות. כן. דרך אגב, אם אתם רוצים לשמוע את הפרדוקס, סליחה מכיל הרגע, עד הסוף, יש, הרי מדין דאורייתא פעם ב7 שנים, שנת השמיטה, חג הסוכות וכו', יש מצוות הקהל. מה זה מצוות הקהל? כל עם ישראל מתאסף בהר הבית וקוראים את התורה. במהלך השנים האחרונות הרבנות הראשית תקנה שעושים זכר למצוות הקהל ובאים באמת לכותל במוצאי שנת השמיטה בחג הסוכות וכו', בשנה השביעית חג וכו', וקוראים. עכשיו, אחד הדברים גם שהדהימו אותי בפעם שלא שראיתי זה שיש כמה מעמדי הקהל בכותל. יש מעמד הקהל של הקהילה הזאת והקהל של הקהילה הזאת. בוא'נה, מה קרה לנו? השתגענו לגמרי. הפוך על הפוך, כל העניין של הקהל זה ביחד. זה הכללה, זה הקהל, זה לא הפרטי. כן. כן, אוקיי, אתה עכשיו אומר מה המטרה לכתחילית של הגלות. בסדר, יש לזה הרבה הסברים. של השימור של זה. בסדר גמור? בסדר. אתה אומר דברים חשובים, כרגע זה לא המיקוד שלנו. כלומר, ברור שאנחנו לא צריכים לבטל את הדתיות. אבל הדתיות הזאת היא חייבת לבוא מכוח כלל ישראל. בסדר? אתה רצית מקודם להגיד משהו? מה? עניתי. טוב, בסדר. אוקיי, בואו נחזור אלינו. אם לא יגיע הספר, אז נתקדם אצלנו. רק תיאורי נשמה. קופטט, עמוד קופטט. רק תיאורי נשמה משארים את עומק המחאוב והיגון הזה. הצער העולמי, המקיף והכולל והחודר בפרטי פרטים. אחרי הפסקה שקראנו עכשיו, זה מתחיל להוצאת יותר ברור. הצער העולמי, המקיף והכולל והחודר בפרטי פרטי החיים האומללים המלאים חמת השם, חד ושלום הקדוש ברוך הוא, כעס עלינו. של פירוד הדבקים והקטנת המאורות. אמנם, נתקדם עוד טיפה. האידאה האלוהית, מעין לה מקום איתן, מקום חזק, יציב, גדול, כולל, משמעותי, מקיף, רחב, שלם. כן, אולי המילה שלם היא המילה הכי טובה פה בכל המשפט הזה. אז אמנם האידאה האלוהית, מעין לה מקום איתן, בהרחבתה של האידאה הלאומית הישראלית, שהאידאה האלוקית לא יכולה להתגלות במערכת הלאומית, כי היינו בגלות, כמו שאמרנו, קהילות קהילות, אין לנו עם, אין לנו ארץ, אין לנו מדינה, אין לנו חיים לאומיים ותרבותיים רוחניים עצמאיים. אז אמנם האידאה האלוהית מעין לה מקום איתן בהרחבתה של האידאה הלאומית הישראלית, אחרי גלות העם וחורבן המקדש, התנסעה במשך זמן הגלות מעל לגבול כל גוי מיוחד, אל מרומי שאיפת הצדק המוסרית, המדע העיוני והשכל הנקי, החוכמה הנאצלת והמופשטת, ומשם תשלח קרני אורה מעטים, שרובם האיכותי חודר בו עלי יעקב על ידי אור שרידי קדומים. טוב, יש כאן משפט ארוך, אי אפשר עכשיו לפרט אותו, אבל כן דבר אחד. כשעם ישראל מאבד את עצמו, את יכולת האפשרות לגלות את עצמו, והוא נזרע ונטמן במעמקי האדמה של הגלות, תחת שלטונם ותרבותם של עמי העולם, אז הייתי אומר ככה, מתחיל להיווצר, זה לא מדויק המשפט הזה, אנחנו נצטרך להעמיק אותו ולדק אותו, אבל אז הייתי אומר, הנקודה המשותפת, כן, המילה משותפת היא לא נכונה, אבל הנקודה היחסית משותפת בינינו לבין העמים, היא זאת שמבצבצת ויוצאת אל הפועל, כמו למשל מוסר, הנה, עוד פעם המשפט הזה, אחרי גלות העם וחורבן המקדש, התנסעה במשך זמן הגלות מעל לגבול כל גוי מיוחד, כלומר לא יצא הייחודיות הפרטנית אל הפועל, אז מה כן? אל מרומי שאיפת הצדק המוסרית, יש איזה צדק מוסרי שמקיף את כל האנושות, את כל העמים. ואז דרך אגב, גם אצלנו התפתחה, בסדר חנל, בסדר פעם אחרי בלי נדר, תודה. ואז התפתחה איזה מין שאיפה מוסרית, שהיא בעצם שאיפה מוסרית שמתאימה לכל האדם, לכל המין האנושי. הדאגה לחלש, הדאגה למסכן, הדאגה ליתום, הדאגה לאלמנה, הדאגה לחדורי, הדאגה לנכה וכו'. זאת שאיפת צדק מוסרית שהיא שייכת לכל האדם אשר על פני האדמה. היא לא שייכת דווקא לעם ישראל. ואנחנו חזרנו עם זה מהגלות, עם אותם השאיפות המוסריות האלה. והיא שאיפה מוסרית חשובה, אבל שכחנו במרכאות את השאיפה המוסרית הישראלית המיוחדת לנו, ואנחנו גם מוצאים כל מיני תופעות של העדפת הצדק המוסרי הכלל אנושי, על הצדק המוסרי הישראלי, למשל. זה רק דוגמה, עוד פעם. אמנם האידאה האלוהית מעין לה מקום וכו', אחרי גלות העם וחורבן המקדש, התנסעה במשך זמן הגלות מעל לגבול כל גוי מיוחד, כלומר, אפילו הגוי הישראלי המיוחד, אל מרומה שאיפת הצדק המוסרית, איזה מין צדק מוסרי מרומה מעל לגבול של אומה ולשון, כלומר עם ישראל, איזה צדק שהוא כלל אנושי, ולמשל המדע העיוני והשכל הנקי, נקרא לזה פילוסופיה על דבר האלוהות, החוכמה הנאצלת והמופשטת. קיצור, כל המכנים המשותפים של הערכים התרבותיים ששייכים לכל אדם באשר הוא אדם. וזה חשוב, אבל זה לא רק אנחנו, זה ממד מסוים. טוב, אנחנו נעצור פה.